אנחנו בחדר ה-29 ביום יום, שבת י"ח טבת התשג. השיעורים של היום הזה, חומש, זה היום האחרון של חומש בראשית, היום האחרון של פרשת ויחי. אז ויחי שביעי עם פירוש רש"י. תהילים של י"ח בחודש, אומרים שני פרקים, פרק פ"ח ופרק פ"ט. בתניא ביום הזה מתחילים פרק י"א בתניא, מהמילים וזה לעומת, עד המילה שריה. בפתיחת הפתגם היומי מביא קודם כל הרבי שני הנהגות שיש בהם משום חידוש, ולאחר מכן מגיע הפתגם היומי. המשפט הראשון אומר, גם העולה לתורה אומר חזק חזק ונתחזק. המנהג הזה שכאשר מסיימים ספר, בסיום הספר הרי יש את המנהג ששליח ציבור שקורא בתורה, בעל הקורא, אומר חזק חזק ונתחזק וכל הקהל חוזר אחריו. השאלה היא מה קורה עם מי שעלה בעצמו לתורה, והוא הרי אמר את הברכה הראשונה לפני העלייה ואמור עכשיו לומר את הברכה האחרונה בסיום העלייה. האם הוא גם יוכל לומר את המילים חזק חזק ונתחזק? מה הבעיה כאן? השאלה אם זה נחשב כהפסק בין הסיום של המילים שהוא אמר בקריאה לבין הברכה שהוא הולך לומר כרגע. הקהל אומר ומחזק אותו ואומר חזק חזק ונתחזק, אומרים לו תהיה חזק, אבל האם גם הוא יכול להגיד את זה או לא? יש דעות בהלכה שאומרים במפורש, כמו למשל חיים נועה בספר של הקצועות השולחן, ועוד כותבים במפורש שהעולה בעצמו לא יאמר את זה. למה? כי זה הפסק, וגם מה שהיה שהוא יברך את עצמו, הקהל מברכים אותו, אומרים לו חזק חזק ונתחזק, אבל מה שהיה שהוא יגיד את זה לעצמו, וזה לא קשור לעניין, לכן שהוא לא יגיד את זה כי זה מהווה הפסק. ככה פוסק חיים נועה ועוד פוסקים אחרים. אבל הרבי מביא פה את המנהג שהעולה כן יאמר חזק חזק ונתחזק. ויש מקומות שהרבי מסביר את זה יותר בהרחבה, למה באמת יכול העולה לומר את האמירה הזו, לכאורה צודקים אולי הטוענים שיש כאן מעין הפסק. רבי מביא שבזה אין, לא שייך לומר שזה הפסק. למה? כיוון שהוא שייך לסיום של הקריאה, כי בסיום הקריאה מחזקים אותו על הסיום שהוא סיים את הספר, אז זה שייך לסיום. ויש הלכה שאומרת שמילים שאתה אומר שהם קשורים לעניין, לא מהווים הפסק. הרבי מביא כדוגמה בשולחן ערוך, בסימן רש צדיקי, לא, סליחה, לא רש צדיקי, יש לפני זה, בברכות הנהנים, כתוב לגבי אדם שנטל ידיים, הוא אומר, מוציא לחם מן הארץ, לפני שהוא תואם את הלחם, אסור לו להפסיק בשום דיבור. אבל אם הוא רוצה לומר משהו שקשור לסעודה, לדוגמה, הוא רוצה להגיד, תביאו מלח. או יתרה מכך, הוא רוצה להגיד, תנו אוכל הבהמה, והרי ידוע שהבהמה צריכה לאכול לפני האדם, ככה נאמר בפסוק. ולמרות שטעימה קלה זה לא כזה נורא, הוא יכול לטעום את המוציא, ואז להגיד לא אוכל לבהמה, ובכל אופן, אם הוא אומר את זה, לא נחשב הפסק, הוא לא צריך לברך עוד הפעם אחר כך. אז רואים שאם יש אמירה שקשורה לעניין, היא לא מהווה הפסק, אז גם פה בענייננו, האמירה הזו לא מהווה הפסק. הרבי מוסיף עוד דיוק, שאם באמת הברכה הזו הייתה מיועדת רק לעולה, אז היה צריך לומר, חזק חזק ותתחזק, כי אתה אומר לא ותתחזק. אבל אם אומרים חזק חזק ונתחזק, פירושו שהעולה אומר את זה גם כן לקהל, אז הוא מברך גם אותם, אז אין שום בעיה שהוא באמת יגיד את הלשון הזו כמו כולם. זה בקשר למנהג הראשון. אחר כך יש עוד הערה ממנהג נוסף, כיוון שנמצאים פה בשיעור של שבת, אז יש בכל מוצאי שבת, יש מנהג, שאחרי סיום תפילת ערבית, אומרים את המזמור ויהי נועם. רבי מביא כאן, שבאמירת ויהי נועם במוצאי שבת קודש, כשאומרים את המזמור הזה של ויהי נועם במוצאי שבת, או ויהי נועם ויושב בסתר, מסיימים עד הסוף, מגיעים לפסוק האחרון, אורך ימים וגומר, אז הלשון הוא שכופלים פסוק אורך ימים וגומר. אורך ימים מסביעהו ואריהו בשבועתי, שזה הפסוק האחרון, אומרים את זה פעמיים במוצאי שבת. מה הסיבה שאומרים את זה פעמיים? אז מעניין, זה כתוב בשולחן ערוך, זה בסימן רש צדיקי, אדמו"ר הזקן אומר ככה, שנוהגים לומר ויהי נועם. למה באמת אומרים את המזמור הזה? הראשון הוא לפי שהוא מזמור של ברכה שבו בירך משה את ישראל. שעה שסיימו מלאכת המשכן, אז יש כאן ברכה מיוחדת, ומתחילים שבוע חדש, אז פותחים בברכה. ובשולחן ערוך גם כתוב, ונוהגים לכפול פסוק אורך ימים. את הפסוק הזה אומרים פעמיים, מה הסיבה? זה אומר, אדמו"ר הזקן, שעל ידי כך נשלם השם היוצא ממנו. יש פה איזה שם השם, שהוא נהיה מושלם כשכופלים את הפסוק הזה. אדמו"ר הזקן סותם ולא מפרש מה הכוונה. אבל אם מסתכלים במגן אברהם, מגן אברהם מסביר, והוא מופיע גם במחצית השקל, מסבירים על איזה שם מדובר כאן. אז הוא מסביר ככה, שתי דברים. דבר ראשון הוא אומר, כשאתה אומר את המילה בישועתי, יש במילה בישועתי יש שני יהודים. ישועתי מתחיל ביהוד ונגמר ביהוד. אם אתה כופל את הפסוק פעמיים, יוצא שיש לך ארבע יהודים. ארבע יהודים, הוא אומר, זה מרמז לשם הוויה במילוי יהודים. שארבע אותיות של שם הוויה במילוי יהודים, יש הרי כמה אופנים במילואים של שם הוויה, אחד מהם זה במילואים יהודים, אז כשאתה כופל את הפסוק, אתה מרמז לארבע אותיות של שם הוויה במילואים יהודים. זה רמז אחד. רמז שני, על אותו עניין, שזה שם הוויה במילואים יהודים, אבל הוא מגיע לזה באופן אחר, לא בגלל כפל המילה בישועתי. הוא אומר, אם נספור את מספר המילים שיש בכל המזמור, מי וינועם כולל יושב בסתר עד הסוף, וכולל שכופלים את הפסוק האחרון, אורך ימין. אז אנחנו מגיעים ל-130 מילים. מה המיוחד ב-130 מילים? הוא מביא שמה, ש-130 מילים זה עצמו מהווה גימטריה של שם הוויה במילוי יהודים, באופן שמונים את כל האותיות בצורה כזו. למשל, נביא דוגמה רק מהאות האחרונה ותבינו לגבי אחר. שער. האות הראשונה של שם הוויה זה במילוי, זה שלוש אותיות, יוד, זה יוד ו-ו-ד. אז היוד וו דלד הופך להיות גימטריה של 46, רק היוד וו דלד. איך יוד וו דלד נהיה 46? אז זאת אומרת, אתה סופר את האות הראשונה לבד, יוד. את האות הראשונה והשנייה, יוד וו, קיבלת 16. את שלושת האותיות ביחד, יוב, תיווה ודלד, אז קיבלת עוד 20. יש לנו כאן 20 ועוד 16 ועוד 10, קיבלת 46. אז יוד לבד הופך להיות 46. ככה נוסיף על ה-A, A, A ו-Yוד, וככה ב-Vav וככה ב-A האחרונה, ביחד נגיע ל-130. אז המספר 130 הוא בגימטריה רצף של השם הוויה במילוי יודים, וזה האדמו"ר הזקן מתכוון, כשהוא כותב בקצרה, שעל די כך נשלם השם. כשאתה אומר את זה, גם אם אתה לא מכיר את כל הסדר הקבלי, אבל תדע לך שנשלם השם. אז אם יש כאן כזו מעלה גדולה להשלים את שם הוויה, אז לכאורה בשבת בבוקר, בשחרית, גם אומרים את המזמור הזה שיושב בסתר. אז לכאורה היינו צריכים גם בשבת בבוקר לכפול את הפסוק הזה של אורך ימים, שלהגיע לשלימות הזו של שם הוויה במילוי יודין. אז זה היום הוא מביא כאן במנהג, שאומנם במוצאי שבת כופלים, אבל לא בתפילת שחרית. שחרית בבוקר, בשבת, שאומרים את המזמור הזה, לא כופלים. כי את הסגולה הזו, את השמירה הזו, את ההגנה הזו שצריך במוצאי שבת, לא קשור לשבת בבוקר. שבת בבוקר לא אומרים את זה. זה שני המנהגים שאיתם הרבי פותח. עכשיו מביא כאן פתגם. פתגם שמקורו ממכתב של הרבי הקודם. הרבי כותב ככה. כותב, ביות הצמח צדק ילד, ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למד עם המלמד שלו את הפסוק, שזה בעצם אנחנו נמצאים פה בפרשת ויחי. אנחנו נמצאים בסיום פרשת ויחי, אבל זה אמירה כללית על הפרשה. המלמד לימד את הפסוק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, תרגם לו מורו, אז המורה תרגם הכוונה, הסביר. המורה הסביר לילד על פי פירוש בעל הטורים. מה בעל הטורים אומר? אז נקרא את בעל הטורים, הוא אומר שני דברים בעל הטורים. הוא מצטט את המילה ויחי, והוא אומר כמה וכמה דברים. שני הדברים האחרונים שבעל הטורים אומר, דבר האחרון אומר ככה, מה זה ויחי יעקב בארץ מצרים? הוא אומר, זה היה הרי ה-17 שנים האחרונות שלו. אמר בעל הטורים, הרי עד שירד למצרים, יעקב היה בצער, כי הוא אמר על עצמו כי ירד אל בני אבל שאולה, הוא לא ידע מה עם יוסף. אבל ברגע שירד למצרים והוא גילה את יוסף במצרים, אז הוא נהיה חי, אז הוא קיבל חיים חדשים דווקא במצרים. זה פירוש האחרון שבעל הטורים אומר. פירוש אחד קודם גם מרמז על זה, הוא אומר שהמילה ויחי, הגימטריה שלה, זה כמספר השנים הטובות שהיה ליעקב בכל חייו. הוא אומר, 17 שנה מי שיוסף נולד עד שהוא נמכר, ועוד 17 שנה האחרונים כשהוא היה במצרים. אז זה מספר השנים הטובות שהיה לו בכלל בחיים. גם פה אנחנו רואים שה-17 שנים האחרונות במצרים היו טובים, רק לפי הפירוש השני של בעל התורים, הם הכי טובים, אפילו יותר טוב מארץ ישראל. ולפי הפירוש השני, זאת אומרת, לפי הפירוש הנוסף שהוא מביא, אז יש לו 17 ו-17. בכל פנים, המורה לימד את הרבי יוסף הצדיק כילד, ואמר לו, שמה זה ויחי יעקב, שה-17 שנים האחרונות שיעקב היה במצרים, היו השנים הכי טובות שלו. נראה את המשך הלשון. יעקב הבינו את גילפט, דיזיבצן בסטיור עם מצרים. יעקב הבינו חי את ה-17 שנים הכי טובות שלו דווקא במצרים. ככה הסבירה מלמד לילד, לרבי יוסף הצדיק. כשבא הביתה מהחדר, הילד בא הביתה, שאל את זקנו, אדמור הזקן, הוא הלך לסבא, ושאל אותו שאלה, הייתכן שיעקב אבינו בחיר האבות, יהיו מבחר שנות חייו, י"ז שנה שגר במצרים, בארץ מצרים, ערוות הארץ, מקום כזה ירוד ונמוך וגס, פה הוא יחיה הכי טוב, יעקב אבינו בחיר האבות, זה הרי ילד, הרי בצורה הזאת, שאל את הסבא. ויענהו אדמור הזקן, מה אדמור הזקן ענה לו? הביא לו רמזים מעניינים, בלשון הפסוק, וזה מסביר לנו. מכתיב, כתוב שלפני שיעקב ירד למצרים, הוא עשה הכנה. הפסוק אומר, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. יעקב אבינו שלח את יהודה לפני כולם, יוסף, להורות לפניו גושנה. מה הוא עושה שם? מה זה נקרא להורות לפניו? והיית במדרש, מובא ברש"י, המדרש אומר ורש"י מסביר את זה, אמר רבי נחמיה, מה הוא עשה שם? להתקין לו בית תלמוד, להורות, זה מלשון הוראה, תורה. אז יהודה ירד כדי להקים בית תלמוד במצרים. שתהיה שם תורה, כדי שיהיה תורה במצרים. ושיהיו השבטים הוגים בתורה. עכשיו פה רגע נעצור. אז רגע, אז מה המעלה הגדולה שלומדים תורה במצרים? הרי תורה גם לומדו בארץ ישראל. אם בגלל מעלת התורה, אז מה נפקא מינה? אז מעלת התורה הייתה גם בארץ. יש מכתב שרבי מסביר את זה. ומוסיף ואומר שהדגש הוא דווקא את יהודה. יהודה מסמל בעבודת השם יהודי כזה שאצלו יש תענוג בקבלת עול. זה יהודה. יהודה מלשון הודעה וקבלת עול, אבל יש לו תענוג בקבלת עול. אז הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה תורה במצרים, יכול לרצות תורה בארץ ישראל, גם טוב, למה דווקא תורה במצרים? אז זה לא מובן בשכל, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם בקבלת עול אנחנו יודעים, זה רצון השם שיהיה תורה במצרים, אז גם אם השכל לא מבין את זה, יש בזה תענוג, כי עושים את תענוג, התענוג האדון נמצא פה. אז לכן יהודה הוא זה שפעל תורה במצרים, זה אפילו יותר מאשר תורה בארץ ישראל. וזה הסיום של הפסגם. להורות לפניו גושנה. מה מרומז במילים להורות לפניו גושנה? אז בפשט, להורות לפניו זה ללמד תורה, תורה הוראה, גושנה זה שם של מקום. הוא אומר לו, גושנה יש לזה משמעות נוספת. גושנה זה מלשון לגשת. דיינו. אז מלרן תאירו, כשלומדים תורה, ותמנן תרצומי בושנו ברוך הוא. נהיים יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. אז גושנה פירושו ניגשים לקדוש ברוך הוא. אם יש להורות לפניו במצרים, אז גושנה יותר ניגשים יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. ונויכין מצרים יסגוון ויחי, גילפט. ואז גם במצרים יש ויחי, גם במצרים יש חיים. ועד רבה, במצרים יותר מאשר בכל המקומות. את התורה הזו הרבי חזר במהלך השנים פעמים רבות מאוד, ויש בדיקותי שיחות במקומות שונים שהרבי מבאר את זה בעריכות גדולה, את הפתגם הזה. והוראה שהרבי לומד מזה בכל הפעמים, שיהודי, גם אם הוא נמצא במצרים האישי שלו, במיצר האישי שלו, אז הוא יכול לדעת ולהתבונן בפתגם הזה ולהבין שהמצרים לא אמור להוריד לו את ה... עוצמת הקשר לקדוש ברוך הוא, להפך, יכול להפוך את העניין שדווקא המצרים יהפוך להיות החיים הכי טובים והיותר טובים מכל החיים האחרים שיש ליהודי. יום הפתגם היומי.